ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף צדי זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף צדי זיין. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נפנה לשוליים תחת הכותרת מבנה. כתבנו אצל המעוין שאלות בעניין מחירות האמנה בנכסי בעלה. אז אנחנו יכולים ממבט ממעוף הציפור נעשה סקירה לדף שעומד לפנינו. כאן אתם רואים מעוין בשורה הראשונה כיצד מוכרת, וברבע העמוד בערך באו מנער המאפששת עוד שאלה, וקצת יותר מאמצע העמוד אתם רואים איבאילו, וזה עוד שאלה בעניין מחירות. הנושא כעת שתי דעות בעניין מחירת הנכסים עבור מזונות. כמה פעמים בשנה? אחד, פעם אחת ל-12 חודש, שתיים, כל 6 חודשים. הגמרא, כיצד מוכרת? אמר רב דניאל ברב קטינה, אמר רב הונה, מוכרת אחת ל-12 חודש, ולוקח זה שקנה את הנכסים, מפרנס אחת ל-30 יום. רש"י כותב, מוכרת ל-12 חודש, כדי מזונות, כאילו מספיק למזונות של שנה, תמכור יחד. מחירה אחת, והסכום שהיא תקבל תמורת המחירה אמור לא מספיק למזונות לשנה. ממשיכה, שיבה לוקח, לא ימסור לה כל המעות, אלא דמי מזונות של חודש בחודש, שאם תנסה יחזיר מה שבידו ליורשים. אותו לוקח יחזיר מה שבידו, וכמובן כספו שהוא שילם יוחזר. וליתר דיוק, הכסף שבידו שהוא היה אמור לתת לה, הוא לא צריך לתת. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא, ורב יהודה אומר, מוכרת ל-6 חודשים ולוקח מפרנס אחת ל-30 יום. בנקודה הזאת של מפרנס אחת ל-30 יום אין מחלוקת, אבל באיזו כמות מוכרים במחירה אחת, לפי רב הונה מספיק, מחירה שיספיק מבחינת הכסף שיקבל תמורת המחירה לשנה, ולפי רב יהודה לחצי שנה. ממשיך הגמרא, תניא כבתי דרב הונא, מוכרת ל-12 חודש ולוקח מפרנס אחת ל-30 יום. תניא כבתי דרב יהודה, מוכרת ל-6 חודשים ולוקח מפרנס אחת ל-30 יום. אמר המאמר, הלכתה מוכרת ל-6 חודשים ולוקח מפרנס אחת ל-30 יום, כמו רב יהודה. אמר לי רב אשי למאמר, דרב הונא מאי, אבל רב הונא אמר אחרת. אז המאמר עונה, אמר די, לא שמיע לי, כלומר לא סבירה לי, אני לא מסכים, לא סביר ככה. באי מיני מרב ששת, תשימו לב, יש פה שאלה ארוכה, ובהמשך אנחנו נראה ש עיקר השאלה מחולקת לאלף או דילמה בית. בשוליים תחת כותרת נושא סלש מבנה אתם יכולים לראות שמופיע משולש עם שפיץ מושחר, שפיץ כיוון מעלה. שאלה, מכרה למזונות, מהו שתחזור ותטרוף אותם לקוחות לכתובתה? המשולש מתפך תשובה. אז יהיה לנו מסע ומתן עד למוריין הבא, טיפה יותר מאמצע עמוד. הגמרא, באו מיני מרבששת, מוכרת למזונות. מהו שתחזור ותטרוף לכתובה? אותם לקוחות שהיא מכרה להם נכסי בעלה לשם מזונות, במרוצת הזמן, אחר כך, האם היא יכולה לגבות מהם אותם קרקעות לשם תשלום הכתובה? הרי הסברנו מוקדם יותר שהכתובה נשענת על קרקעות בעלה, והם משועבדים לכתובה. והנה אותם קרקעות שהיא מכרה ללקוחות לשם מזונות, רובצת עליהם אותה שיעבוד. האם היא יכולה לחזור ולגבות מהם לשם תשלום הכתובה? כמה בעיה להו בדרב יוסף. השאלה היא בתוך שיטת רב יוסף, דימה רב יוסף, אמרת דזווין אחריות איתמי, ובדינה דזווין אחריות איתמי. כשאלמנה מוכרת קרקעות, ואם קורה שבעלחוב ישן בא וגובה מן הלקוחות, הלקוחות האלו חוזרים היתומים, כי מה שהיא מכרה לשם מזונות שלה, זה חוב שלהם. רשי כותב, אמרת דזווין שדה יתומים ומזונות עוד לכתובה, וקיבלה עליה אחריות, אחריות היתמי, אחריות הלקוחות חוזר על היתומים שרי עליהן היה החוב. עכשיו, הגמרא, אחרי שהיא הניחה את כל הרקע והתשתית לשאלה, הגענו לשאלה, מהי? לגבי הקרקעות שהיא מכרה לשם מזונות, האם בהמשך היא יכולה לחזור לאותם לקוחות ולטרוף מהם, לגבות מהם הקרקע שהם קנו ותשלום הכתובה שלה, מהי? כיוון דאחריות איתמי, תרפה, היא תגבה מהם והם יחזרו על היתומים לקבל הפיצוי. או דילמה, מצי אמרי לה, או אולי הלקוחות יכולים להגיד לה, גברת, נהי דאחריות דאלמה לא קבילת אלייך. נניח שאחריות של בעלי חוב חיצוניים את לא קיבלת על עצמך, זה לא עניין שלך, אחריות דנפשך, אבל אחריות הנובעת מכך ממחירה שאת עצמך ביצעת, מי לא קבילת? את לא מקבלת, כמובן בתמיעה, מה, את לא מקבלת על עצמך את האחריות הזאת? אז השאלה נשאלה, אמר לרב ששת עונה, תניתוע, אפשר להסיק מסקנה מהמקור הבא, מוכרת והולכת עד כדי כתובתה, היא יכולה למכור נכסי בעלה לשם מזונות, עד שלא נשאר קרקע ליתומים, אלא מספיק כדי לחסות, לשלם עבור כתובתה. ושמח לה שתגבה כתובתה מן השאר. אנחנו נסתכל ברשי, ושמח לה, ואותו השאר יהיה שמח לה לגבות משם כתובתה. שמע מינה, ממשיך הגמר ואומרת, שיירה, הן אם היא השאירה מספיק קרקעות נכסים אצל היתומים, אין, אז היא תגבה משם הכתובה, לא, שיירה לא. אבל אם לא ישירה, היא לא יכולה לחזור ולטרוף מאותם לקוחות שקנו קרקעות שהיא מכרה לשם מזונות. אז זה תשובת רב ששת. אם אנחנו נעקוב אחרי הסימונים, אנחנו ממשיכים עם קושה, כלומר דחייה על תשובת רב ששת. ודילמה, מה שמובא פה בהציטוט, תנאי שרב ששת הביא, אפשר להבין אותו בצורה אחרת. עצה טובה, כמה שמלן, דלא ליקולה, הדרינתה. עדיף לה שהיא לא תמכור את כל הנכסים לשם מזונות, ואחר כך תפנה עליהם לגבות בחזרה מה שהיא אימך עליהם, כי במצב כזה, אומנם היא יכולה, אבל זה יטיל עליה שם רע, הם יקרו לה הדרינתה הדר, זה חוזרת, חוזרת פה, היא מכרה להם, ועכשיו היא חוזרת וגובה מהם מה שהיא מכרה להם, שם רע. אז הציטוט שציטטנו עכשיו, שהיא תמכור עד כדי כתובתה וישאיר מספיק לחסות הכתובה, זה רק לשמוע על השם הטוב שלה. אבל זה לא משקף משהו קיים מעיקר הדין. הגמרא דוחה את הדחייה. לכן יש לנו את המשולשים כדי לעקוב איפה אנחנו אחזים. אם כן, אם התשובה או הדחייה הזאת שאמרתם, עצה טובה כמה שלנו הוא באמת נכון, ליטני היה צריך להיות כתוב גובה כתובתה מן השאר. אז היינו מבינים שמדובר פה בעצה טובה. מאי שמח לה, הביטוי הזה אומר משהו אחר. שמע מינה, מכאן, מהניסוח הזה, לומדים שיירין, רק אם היא השאירה מספיק לחסות את הכתובה, אז יהיה לה מאיפה לגבות הכתובה. לא שיירה, לא. ואם היא לא השאירה אצל היתומים קרקעות כדי כתובתה, היא לא יכולה לפנות ללקוחות שלה עצמה שקנו ממנה, וכפי שאמרנו מקודם, שהם יכולים לטעון נהיד אחיו דאמה לא קבילת עלך, אחיו דנפשך ולא קבולת קבילת. לפני שנתקדם לשאלה הבאה, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אנחנו נראה עוד מעט צורת בית, והוא יופיע אצלנו בגמרות בשני כיוונים, אז עבורנו הוא יהיה מעקב. וכתבנו הבתים האלו ניסיונות לפשוט השאלה, זווין ולא הצטריכו לזוזי. המוכר שדה כדי לקנות שדה פלוני, וחזרו בהן המוכרים, הדרי זביני או לא הדרי זביני? האם המחירה הראשוני שנעשה כדי להשיג את הכספים אפשר לחזור בו? וצורת הבית יופיע גם בצורה עם השפיץ למטה. זה נקרא לזה דחייה או תשובה לנאמר. הגמרא, איבאיה לא, זווין, אדם מחר שדהו כדי לקנות שדה אחר, ולא הצטריכו לזוזי. ורשי מוסיף פה למה לא הצטריכו לזוזי, כי המוכרים על השדה השני הם חזו בהם, הם לא רוצים למכור. עכשיו אני בינתיים מכרתי שדה, קיבלתי כסף, אבל אין לי מה לעשות עם הכסף הזה. רציתי לקנות שדה מספר 2, אבל הבעלים של השדה מספר 2 חזו בהם. מה לגבי השדה שאני מכרתי עכשיו? הדרי זביני או לא הדרי זביני? תא שמע, ננסה לתת תשובה מהבא. תאו גברה דזווין ארה לרב פאפה דצליחי לי זוזי למזוון תורי. היה אחד שמחר אדמה לרב פאפה. למה הוא גברה מחר את האדמה שלו? כי הוא היה צריך כסף וכדי לקנות שברים, טורי, שור ברבים, שברים. לסוף לא הצטריכו לי, אבל לסוף כנראה בעלי הבהמות האלו חזו בהם, לא מוכנים למכור את השברים. עכשיו מה עושה הבן אדם הזה שמחר לרב פאפה, ואחד נהלי רב פאפה לערי, רב פאפה החזיר את האדמה הזאת לאותו בעלים. אז מה אנחנו רואים? שזווין ולא הצטריך להוזיזי, הדרי זוויני. הגמרא דוחה, רב פאפה לפנים משורת הדין הוא דיעבד. ההתנהגות של רב פאפה אינו בסיס לקבוע הלכה כללית, כי רב פאפה הבין, הוא מיטוב ליבו, הוא חס על הבן אדם שעכשיו מחזיק במזומנים, בכספים שהוא לא צריך, קח את הקרקע שלך בחזרה, ואני אקח את הכסף ששילמתי ממך. תשמע, דהו בצורתא דהוה בנהרדא. היה בצורת בנהרדא, זבנינהו כולם לפדניו, כולם מכרו את בתיהם כדי לקנות חיטים. לסוף עטו חיטי. בא, הגיע חיטים לנהרדא. אמרו רב נחמן, דינהו דהדרי אפדני למראיהו. הדין הוא שאותם שמחו את בתיהם יקבלו הבתים שלהם בחזרה. מתוך הסיפור אפשר להבין שיכלו להשיג חיטה גם בלי מכירת הבתים. ומה אומר רב נחמן? שיש להחזיר את המכירת הבתים לבעלים, הרי הבעלים האלו אינם צריכים את הכסף כי החיטים הגיעו בסוף. הגמרא דוחה, הטעם נמי, הסיפור בנהרדא גם כן אינו ראיה, זוויני בטעות הבו. זה לא דוגמה של ענייננו, של הסוגיה שלנו, של זווין ולא יצריך לזוזי. למה? כי שמה החיטים, אני קורא המשך הגמרא, דגלי מילטה דארבע, זה האוניות, אוניות מסע, אוניות הובלה, שהובילו את החיטים, בעקולי אבו קיימי. נגיד כך, בשעת המחירה, האוניות האלו כבר היו בדרך. רק מה, הם נתקלו בעקולי. ורשי מסביר, דארבי בעקולי אבו קיימי, שעל ידי שגדל הנער, שהיו ריבוי גשמים, הוצרו הספינות ללכת על כלכלות, ואילו ידעו המוכרים, אלו שמכרו את בתיהם, כן, לא אבו מוכרים בתיהם, ומשעת מחירה, הווה לטעות. אבל, איך הדמחירה לאו בטעות הווי, כגון, חזרו בהן מוכרי החיטים לאחר שמכרו אלו בתיהם, או שבאו חיטים במקום אחר שעדיין לא נעקרו ממקומן בשעה שמכרו אלו הבתים, לא הדרי. אז הניסיון לתת תשובה מאותו סיפור בנהרדא אינו תשובה, כי זה לא נותן מענה לשאלה שלנו. נחזור על עיקר הנקודה, שאם בשעת המחירה כבר לא היה צורך למחירה, אז במקרה כזה אומרים שיש להחזיר את את הבתים או הקרקעות שנמכרו. אבל אם האי צורך לכספים התגלה אחר כך, ובשעת המחירה עדיין היה צורך לכספים, ורק אחר כך מתגלה שאין צורך, זה לא, לא טופל, לא קיבלנו תשובה על זה. יש קטע שסימנו בסוגריים, וככה כתבנו בשוליים אצל הכוכבית, הקטע שבסוגריים שנוי במחלוקת רש"י ותוספות. לפי רש"י הוא מחזק דברי הגמרא דהיה זוויני בטעות דארבע בעקולי, וממילא לגבי מבנה הגמרא עד סוף הסוגריים נשאר הדחייה. אחרי הסוגריים הגמרא פוסקת הלכה, היא אומרת שם והלכת הזווין ולא צריך לזוזי הדרי זוויני, אני ראיתי נכון לציין שאם נקבל את זה כעיקר הדין, אז מה שראינו ניעיל עם הסיפור עם רב פאפה, אז הגמר, שם הגמר אמרה שרב פאפה פעל לפני משורת הדין, לא, זה לא לפני משורת הדין, זה עיקר הדין שיש להחזיר את המחירה. עכשיו בתוך הסוגריים נחזור לנאמר בתוך הסוגריים. מיד לפני הסוגריים ראינו שהגמרא אמרה שאין להביא ראיה מהסיפור של נהרדה, כי שם זה המחירה בטעות, כי בשעת המחירה האוניות כבר היו בדרך, רק נתקעו באקולי. אומר הגמרא בתוך הסוגריים, אני מזכיר עוד פעם, זה לפי רשי וגרסתו, אי הכי היינו דיאמר לרמי בר שמואל לרב נחמן. אם כן, אם, אגב, אני רוצה רק לציין, בתוך רשי, הגרסה, הוא מוסיף מילה אחת שמשנה את העניין. אומר רשי, אי הכי היינו ודאי דיאמר לי וכולי. אז אם אתה מספר כמו שסיפרת שארבע בקולי הווקיימה, אז אומר הגמרא, אי הכי היינו בוודאי דאמר לי רמי בר שמואל לרב נחמן, אם כן, אם תחזיר את המחירות בגלל האוניות שהיו בעיקולי, נמצאת מכשילן לעתיד לבוא. מה הכוונה? שאם הם יצטרכו למכור קרקעות בעתיד, הם לא ימצאו קונים, שאותם קונים יזכרו פה שהם היו צריכים להחזיר. עמלי, אז עונים, עתו כל יום הבצורת השכיחה, אין לחשוש בפני מכשול כזה. כלומר, אם אנחנו פוסקים, זה תשובה, אגב, רב נחמן שאומר, רב נחמן הוא זה שאמר מקודם שיש להחזיר את הבתים. רמי בר שמואל מעלה תמיהה בפני רב נחמן, אם אתה מחזיר בתים אז בעתיד לא ימצאו קונים. רב נחמן אומר, אל תדאג, אתה כל יום הבצורת השכיח, אם אתה חושב שכל יום בצורת הוא שכיח, לא צריכים לחשוש למכשול כזה. אמר להין בצורת ונהלדה משכח שכיחה, זה כן שכיח. אנחנו נסתכל ברשי, ואמר לי, אין בסוטר בנרדש משחר שיח, וחיישינן לדומה אתו ארבי, דקיימי בקולי, והדריס ויניו, שמע מינה, טעמה, מה שרואים מכל הסיפור הזה עם האוניות ונרדה והחיטה, משום מקח טעות אבי. תהי בדעתו חיטים ממקום קרוב, או שבאו לאלו לבדם, תטעמה משום זווים ולא יצריך אליי לזוזי, הווי מידי דלא שכיחו ולקה מכשול. והלכיתה זווים ולא יצריך אליי זוזי, הדרי זוויני. המשנה, לפני שנתקדם בתוך המשנה, נסתכל שוב בשוליים תחת הכותרת נושא. כתבנו, אלמנה שמוכרת נכסי בעלה כדי לגבות כתובתה, דווקא בבית דין או אפילו חוץ לבית דין. מחלוקת חכמים ורבי שמעון. המשנה, אלמנה בין מן האירוסין שכזאת אין לה מזונות, אם היא צריכה למכור, היא מוכרת כדי לגבות כתובתה, בין מן הנישואין, היא מוכרת גם כדי לגבות או לשלם עבור מזונות, מוכרת שלא בבית דין. רבי שמעון אומר, מן הנישואין מוכרת שלא בבית דין, היא מוכרת לשם מזונות, ו זה דבר שנצרח באופן מיידי, אי אפשר להמתין עד שמגיעים לבית דין ואז מוכרים. מה היא תעשה בינתיים מבחינת אוכל? אז אם מדובר באלמנה מן הנישואין, היא מוכרת שלא בבית דין. מן האירוסין לא תמכור אלא בבית דין, בזה הוא שונה מהתנא קמא. מפני שאין לה, אם מדובר באלמנה מן האירוסין, אין לה מזונות. וכל שאין לה מזונות, כלומר המחירות שלה אינם לשם קניית מזון, לא תמכור אלא בבית דין. רש"י מוכרת שלא בבית דין, שאי אפשר לה להיות יושבת ומתנה עד שיזדקקו לה בית דין. אבל מן האירוסין, שאין מכירתה אלא לכתובה, לא תמכור אלא בבית דין. זה שיטת רבי שמעון. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו, מה הטעם לחכמים שתראו לאמנה מן האירוסין למכור לכתובתה חוץ לבית דין? בשלמה, אומר הגמרא, מן הנישואים, שהיא מוכרת, אמנה מן הנישואים, מוכרת מחוץ לבית דין, משום מזוני, כפי שהסברנו מקודם, מחירה למזוני אפשר לצפות מנה להיות, איך שרשי הסביר מקודם במשנה, להיות יושבת ומתענה עד שהזדקנו לה בית דין. ממשיך הגמרא לעמוד ב', אלא מן האירוסין, מה הייתה מה? לפי התנא קמא, למה המוכרת, אמנה מן האירוסין מוכרת מחוץ לבית דין, ולא מטריחים אותה להגיע לבית דין כדי למכור? ורש"י מוסיף פה נקודה, בשורה הראשונה, אלא מן האירוסין, מה הייתה מה? לא התרורה רבנן לבוא לבית דין, ככל שאר מוציאי שטר חוב. אם יש איזושהי בעיה בגביית שטר חוב רגיל, אז הולכים לבית דין. גם היא גובה שטר חוב, זה נקרא הכתובה. כי מן האירוסין היא לא מוכרת לשם מזונות, היא מוכרת רק כדי לגבות הכתובה. אז למה לפי התנא קמא היא יכולה למכור מחוץ לבית דין? זה אין כאן, שוב אני חוזר עוד פעם, אין כאן עניין של מיידיות לצורך מזונות. אמר אולה משום חינה, רש"י כותב שיהיו בעליהן לחן בעיניהן ולא ימנעו הנשים מלנשא לאנשים. ברגע שמכריחים את האישה להגיע לבית דין כדי לגבות כתובתה, זה ירתיע נשים מלהתחתן. אנחנו ראינו בעבר שההופעה בפני בית דין, ובמיוחד לאישה, כרוך לבושה. השיקול של אולה הוא, אני חוזר עוד פעם, כדי שנשים תרצנה להתחתן. רב יוחנן אמר לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. זה הסיבה ש היא מוכרת, אותה אלמנה מן האירוסין יכולה למכור נכסים מחוץ לבית דין. מה הביניהו? מה ההבדל בין ההסברים משום חינה מול משום שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין? היא כביניהו גרושה, גרושה מן הנישואין. למען דאמר משום חינה, גרושה נמי בעייכן. גם אישה גרושה, כדי ש יהיה לה רצון להתחתן שנית, היא צריכה שהאפשרויות שלה לגבות לא יהיו כרוך בדברים קשים. למען דאמר לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, גרושה לא אכפת לה. אז אם היה מדובר לפי אותו מה דאמר לפי רבי יוחנן, אז גרושה הייתה חייבת להופיע לבית דין כדי למכור, כדי לגבות כתובתה. כעת יש עלינו להתייחס למבנה. בשוליים ממול אתם רואים שציירנו משולש, שתי קושיות ממקורות תנאים על אולה. עכשיו אולה הסביר משום חינה, נעלה קושיות, אחד פה, ויש משולש שממוספר בעוד כמה שורות טובות, שתי, אולי 10-12 שורות, קצת פחות מאמצע עמוד, אתם רואים תעשמה וקושה שנייה. בתוך המהלך אנחנו נראה צורה אחרת שמופיע בשני כיוונים, ועבורנו יהיה מעקב. אנחנו מכנים את הצורה הזאת הר גש, עם החלק הצר כיוון מעלה, תשובה, הפוך, שאלה. הגמרא, תנן, וזה ציטוט מהמשנה הבאה, וגרושה לא תמכור אלא בבית דין. בשל הלמד אמר, היינו רב יוחנן, שהטעם למחירה מחוץ לבית דין, לפי שאין אדם עוד שתתבזה אשתו בבית דין, גרושה לא אכפת לה, אז אנחנו יכולים להבין למה כתוב לא תמכור אלא בבית דין, כי מדובר בגרושה. אלא למד, יאמר משום חינה, גרושה לא מבעיה חינה. אנחנו הסברנו מקודם שמשום השיקול הזה אין להבדיל בין גרושה לנשים אחרות. אז מכאן לכאורה יש הוכחה ש, או ליתר דיוק, קושה עלולה. הגמרא עונה, המני, המשנה הזאת, רבי שמעון אי, שהוא אינו סובר חינה. אנחנו נסכם ברש"י, רבי שמעון אי, דלת לי חינה, דגבי אלמנה מן האירוסין, נמי, במשנתנו, משום דלכתובה כמזבנה, אמר לא תמכור אלא בבית דין. אז רואים שזה גישת רבי שמעון כשמדובר במחירה שאינה לשם מזונות, שיהיה דווקא בבית דין. מה לגבי חינה? רבי שמעון לת לי חינה. הגמרא שואלת, אם אתה מעמיד את משנתנו כמו רבי שמעון, אי רבי שמעון, אם המשנה הבאה הוא רבי שמעון, הוא מלמד שאינו סובר משום חינה, התנא דרישא, בסוף עמוד א' ראינו דברי רבי שמעון מן האירוסין, כלומר אמנה מן האירוסין, שכל מחירתה זה לשם כתובה לא תמכור וכו', כלומר אלא בבית דין. אז כבר שמענו עמדת רבי שמעון, אז מה אני צריך אותו דבר במשנה הבאה? הגמונה, מהו דתימה אלמנה מן האירוסין הוא דלא נפש חן דידה, אבל גרושה דנפש חן דידה, אימא תיבאי חן. היינו חושבים שאפילו לרבי שמעון, אם מדובר בגרושה, שכדי לעניין אותה להתחתן מחדש, צריכים לקחת הכל בחשבון, מה שאין כן את האלמנה מן האירוסין. רש"י אומר למעלה בשורות הקצרות, דלא נפש חן דידה, שלא הייתה לה חיבת ביה, ולא יראה בעיני הנשים עם הותרכה זו. וזה בניגוד לגרושה, שהיא עברה את החוויה הזאת שנקרא חיבת ביה. אז כפי שאמרנו, היה מקום לחלק, ולכן יש צורך מעבר למשנה הראשונה, כלומר בסוף עמוד א', גם המשנה הבאה ללמד שיטת רבי שמעון שחינה אינו שיקול. הגמרא שואלת, הנמי תנינה, בסוף דבריו של רבי שמעון כבר למדנו את זה, כל שאין לה מזונות, שכל שאין לה מזונות רבי שמעון אומר שלא תמכור אלא בבית דין, לתוי מים, מה זה הכל? כל זה בא לרבות, לאו לתוי גרושה, כלומר אפילו מן הנישואין שהיא תמכור רק בבית דין. אז מכאן רואים שיטת רבי שמעון כלפי גרושה. הגמרא אומר, לא, מה שכתוב פה, כל שאין לה מזונות לא תמכור לבית דין, לתויה מגורשת ואינה מגורשת. רש"י כותב, מגורשת ואינה מגורשת ומן האירוסין, ולא לאשמעינן דלא תמכור לכתובתה לבית דין, דה מאלמנה מן האירוסין שמינן לה. אלא אגב אורחי אשמינה דמגורשת ואינה מגורשת, כגון מה זה, מה דוגמה לכך? זרק לה גיטה ספק קרוב לה, ספק קרוב לא ברשות רבים, אין לה מזונות מן היתומים עם מת. ואנחנו חוזרים לגמרא, כדרבי זירא, דיאמר רבי זהו, כל מקום שמור מגורשת ואינה מגורשת, בעל חייב במזונותיה. ואז אנחנו משלימים מה שראינו ברשי, ואז המשנה באה לומר שאם הוא מת, אין למזונות מן היתומים. תשמע, אנחנו חוזרים לדון בשיטת או בהסברו של אולה. למה לפי התנא קמא היא אמנה מן הירוסין מוכרת חוץ לבית דין? תשמע, כשם שמוכרת שלא בבית דין, כך יורשיה, יורשי כתובתה, מוכרים שלא בבית דין. בשלמה לרבי יוחנן, לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין, כי הכי דעי לא ניחה לי תתבזי, כמו שלגבי אשתו עצמה לא נוח לבעל שהיא תתבזה בבית דין, יורשי הנמי לא ניחה לי דליבזו, גם כלפי אלו שיורשים את כתובתה לא נוח לו שיתבזו בהופעה בבית דין, אלא למען דימר דהיינו אולה, משום חינה שההסבר לתנא קמא שאמר שאלמנה מן הירוסין מוכרת חוץ לבית דין, זה משום חינה יורשיה, מהי חין איקה, איזה קשר יש ליורשיה עניינו של חין? חין הרי כפי שהסברנו שיהיה רצון לנשים להתחתן, מה הקשר ליורשיה? תרגום אולה, אולה עצמו הסביר כגון שירשתה ביתה או אחותה, שהן גם נשים וזקוקות לחינה שהזכרנו. המשנה, מוכרה כתובתה או מקצתה, האלמנה מוכרה כתובתה. אנחנו דיברנו על זה בעבר, שיש אפשרות לאישה שהיא זקוקה לכספים, למשל, שהיא תמכור הכתובה למישהו אחר, ואם היא תתגרש את אותו קונה, יקבל את התשלום. משכנה כתובתה או מקצתה, נתנה כתובתה לאחר או מקצתה, לא תמכור את השאר אלא בבית דין. רשי מוסיף פה שזה אליבא דרבי שמעון. רשי כותב, לא תמכור את השאר וכולי. רבי שמעון כמעלה דאמר, אין מוכרת שלא בבית דין אלא למזונות. אילו רק למזונות יש לרבי שמעון אפשרות למכור מחוץ לבית דין. וזו הדוגמות האלו שהיא מכרה כתובתה או מקצתה, מכיוון שגבתה מקצתה, אין למזונות. ואחי מוקילה בגמר כרבי שמעון. ממשיך המשנה, והחכמים אומרים, מוכרת היא לכתובתה אפילו 4 ו-5 פעמים, ומוכרת למזונות שלא בבית דין. אנחנו תיארנו לפי החכמים מצב שהיא מוכרת כתובתה בחלקים, ובינתיים היא מוכרת קרקעות אחרות לשם מזונות, והמחירות האלו הם שלא בבית דין. וכותבת בשטר המחירה, היא כותבת למזונות מכרתי. אנחנו נראה שזה משום עצה טובה. וגרושה לא תמכור אלא בבית דין. שואלת הגמרא, המתניתין מני, התנא קמא של המשנה שהזכיר מכירת מקצת הכתובה, לא תמכור את השאר אלא בבית דין. מי התנא שעומד מאחורי המשנה? עונה הגמרא, רבי שמעון, תניא, מכרה כתובתה, כלומר כולה, משכנה כתובתה, עשתה כתובתה אפוטיקי לאחר. אם אדם לבא כסף, חייב לשלם חוב. העיקר שהוא ישלם מזומן, מזומנים, כך הוא קיבל הלוואה, ישלם ככה. ואם יש איזושהי חשש שהוא לא ישלם המזומנים, יש שמשעבדים, אפשר לומר, או אומרים שהפריט הזה יהיה בשם תשלום, ומצביע משהו. במקרה שלנו היא הצביעה על כתובתה שתוכל לגבות את זה לשם תשלום. זה אפוטיקי. אישה שעשתה אחת מהדברים האלו אין לה מזונות, גם אם היא מכרה מקצתה. סליחה, אבל אני מוסיף פה, אבל אם היא מכרה מקצתה, כי כעת דיברנו על מכירת כל הכתובה, אבל אם היא מכרה מקצתה יש לה מזונות. רבי שמעון אומר אף פי שלא מכרה ולא משכנה כתובתה אלא מחציתה, איבדה מזונותיה. ואז משנתנו שהזכיר מכירת מקצת הכתובה שהיא לא יכול למכור השאר אלא בבית דין, זה תואם לשיטת רבי שמעון. למימרה, כאן הגמרא מתחילה, פותחת בשאלה ארוכה. למימרה רבי שמעון סבר דלא אמרינן מקצת כסף ככל כסף. כלומר, במקרה שהיא מכרה מקצת, לא גבתה את הכל, שיש לה עדיין לגבות לכתובה, זה מקצת כסף, יש לה עדיין מה לגבות, אז לפי רבי שמעון לא אומרים שהמקצת שעומדת בפניה שיש לה עדיין לגבות נחשב ככל כסף, כלומר כאילו יש לה לגבות הכל. אישה כזאת שיש לה לגבות כל כתובתה, כלומר היא לא גבתה כלום, יש לה מזונות. אבל רבי שמעון לא אומר כך, הוא לא אומר שהמקצת שעדיין לא גבתה נחשב כאילו הכל היא לא גבתה. ורבנן סברי אמרינן מקצת כסף ככל כסף, ולפי הרבנן ראינו שרק אם היא מכרה את כל את הקרקעות לכל או סליחה רק אם היא מכרה כל כתובתה אז אין לה מזונות. אבל היפך שמינן להוא, לגבי השיטות האלו רבי שמעון רבנן וההתייחסות למקצת שמענו את ההפך דתניא. כאן אנחנו עוברים לתחום אחר לגמרי, זה ענייני כהן גדול עם מי הוא יכול להתחתן. והפסוק אומר והוא אישה בבתוליה, רק כזאת, רק אישה בבתולה ראויה לכהן גדול. ומה אנחנו לומדים מהפסוק? פרט לבוגרת. בוגרת הכוונה אישה שעברה גיל 12.5. בביולוגיה, בענייני גופנים של נשים, הבתולים מתכווצים, היא אינה נקרא בתולה שלמה, הוא מתכווץ, הוא נפתח במידה מסוימת. אז הפסוק אומר לגבי כהן גדול שהיא הבוגרת היא פסולה לכהן גדול, פרט לבוגרת שאני מדגיש מקצת הבתולים קיימים שקלו בתוליה, דברי רבי מאיר. אז במילים אחרות, המקצת שקיים אינו ככולו שקיים. רבי יוסף ורבי שמעון, ואני מדגיש פה רבי שמעון, מכשירים בבוגרת, כי המקצת שקיים כאילו כל הבתולים קיימים. אז הנה זה ההפך ממה שאמרנו מקודם לגבי הסתכלות רבי שמעון בעניין המקצת. מקודם אמרנו להסבר שיטת רבי שמעון, המקצת שהיא לא גבתה לא נחשב כאילו הכל לא גבתה, וכאן אנחנו אומרים שהמקצת בתולים שקיימים נחשבים ככל הבתולים קיימים, וממילא לפי רבי שמעון היא קשרה, הבוגר קשרה לכהן גדול. הגמרא דוחה, כאילו אין מה להשוות ולדמות הסוגיה של כהן גדול ובתולים לסוגיה של התשלום של הכתובה. עונה הגמרא, ותשימו לב, תשובה ארוכה, ממשיך עד שורה שנייה בדף צדיח את עמוד א', הטעם בקראי פליגי. בעניין כהן גדול יש מחלוקת בתוך המקרא איך להבין את הפסוקים. רבי מאיר סבר בתולה, הפסוק נכון אמר אישה בבתוליה, אבל השורש המילה בתולה אנחנו דורשים את המילה מהפנים החוצה, אפשר לומר, מהשורש עד לכללות המילה. תראו בשורות הבאות למה אני מתכוון. רבי מאיר, כשהוא רואה את המילה הזאת, הוא רואה בתולה, מה המשמעות? אפילו מקצת בתולים. זה אמור להיות קשרה לכהן גדול. אבל הפסוק לא מסתפקת, לא מסתפק בבתולה, בתוליה, עד דעיקה קוראו בתולים. לכן בוגרת פסולה, לפי התנא קמא שהוא רבי מאיר. בבתוליה, מה זה מלמד? בכדרכה אין, שלא כדרכה לא. רש"י כותב, בבתוליה, במקום בתולים, הקפיד הכתוב, אבל נבלה שלא כדרכה, והיא נערה, היא לא בוגרת, כשרה לכהן גדול, למרות שבפועל היא עברה ביאה. אבל זה מה שרבי מאיר לומד מהפסוק, שרק אם היא נבלה כדרכה, אז היא נפסלת לכהן גדול. רבי אלעזר ברבי שמעון סברי, בתולה שלמה משמע. המילה בתולה משמע שרק אם היא שלמה בתוליה, אפילו מקצת בתולים. וזה אומר שהבוגרת תהיה כשרה. אנחנו ממשיכים לדף צדיק ח' עמוד א'. בבתוליה שיהיו כל בתוליה קיימים, בין בכדרכה בין שלא כדרכה. רש"י, שורה ראשונה, בתוליה קיימים לעניין בעילה, שזה לעניין בעילה שלא נבלה כלל, כלומר אפילו שלא כדרכה. לפי רבי שמעון, אם היא נבלה אפילו שלא כדרכה, היא נפסלת לכהן גדול. עד כאן שיעורנו להיום.